אנחנו בבבא קמא דף ט עמוד א', אנחנו היינו לפני כמה דפים, היה לנו את השאלה שהבאי שאל את רבה, התורה הרי אומרת שזה כסף ישיב לבעליו, שבן אדם שהבור שלו הזיק הוא משלם כסף. היה לנו את השאלה שהתורה הרי אומרת בבור שכסף ישיב לבעליו, שאפשר לשלם על נזק גם שווה כסף. היה לנו את הפסוק שאומר בשור המזיק מיטב שדה ומיטב כמו ישלם. אז הבאי שאל את הסתירה בין הפסוקים. עכשיו הגמרא אומרת עוד תשובה לשאלה הזו. אנחנו היינו עכשיו שני דפים שבהם אנחנו דיברנו על המחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל, איך שמים במזיק או בניזק ואיך עושים את כל ההשערה, מה זה ההגדרה של מיטב שדה. עכשיו הגמרא חוזרת לשאלה המקורית, הרי במקום אחד התורה אומרת שצריך לשלם קרקע מיטב שדהו, במקום אחר התורה אומרת כסף ישיב לבעליו, שתמורת נזק של בור אפשר לשלם בכסף ובשווה כסף. איך מיישבים את הסתירה? רב הונא אמר או כסף או מיטב, אפשר לשלם או זה או זה. זה בעצם מה שיוצא לנו משני הפסוקים האלה, שיש לאדם את האופציה לשלם או כסף או קרקע, ואם זה קרקע זה הקרקע הכי טובה. הייתי ורב נחמן לרב הונא. אז עכשיו רב נחמן נקשאל רב הונא, הרי אתה אמרת לי או כסף או מיטב, ואנחנו דרשנו שזה שכתוב בבור. כן. אז הגמרא מקשה, רב נחמן שאל את רב הונא, הרי אנחנו דרשנו זה שכתוב בבור ישיב לרבות שווה כסף אפילו סובין. אז זה לא רק או כסף או קרקע. אתה ישבת שכסף וקרקע זה שווה. אתה יכול לשלם או כסף או קרקע. אבל אנחנו אמרנו שהתורה אומרת לי בנזק של בור שאפשר לשלם או כסף או שווה כסף. אז מה ענית? הרי התורה גם נותן לי אופציה של שווה כסף. אז אני יכול לשלם את הכל. אז זה לא עונה על השאלה הזו. עונה הגמרא, הכה במאי עסקינן, וזה לכאורה כבר לא רב הונא שעונה. בדלת לי, אין לו כסף, אין לו קרקע, אומרת לנו התורה, הוא יכול לתת לו שווה כסף. אז התורה מגדירה לי, מי לך התחילה בן אדם שהזיק על ידי השור, בור, אש שלו, או הוא עצמו הזיק, הוא צריך לשלם או כסף או קרקע. אם אין לו, התורה ריבתה שווה כסף. ושימו לב שהריבוי הוא לא על אותה מדרגה כמו הדבר עצמו, וזה כללית ככה. לא תמיד אנחנו רואים את זה באופן ברור, אבל זה תמיד ככה. מסורת מהרב פסן זצ"ל, מהבריס קרוב, שתמיד הריבוי הוא לא על המדרגה של הדבר עצמו. ורואים את זה בגמרא הרבה פעמים, ולפעמים זה לא ברור על פניו. זאת אומרת, התורה אמרה לי שבן אדם שהבור שלו מזיק צריך לשלם כסף, והתורה כשהיא אמרה לי את זה, אמרה לי כסף ישיב לי ולב, לרבות גם שווה כסף. אז השווה כסף הזה שהתורה ריבתה הוא לא על אותו מדרגה כמו הכסף, כי הרי הכסף אני יכול לשלם לכתחילה. השווה כסף שהתורה ריבתה, זה רק במציאות שאין לו לא כסף ולא קרקע. אז פה אנחנו רואים, זה הכוונה, אפשר לשלם אפילו סובין, כל שווה כסף. אומרת הגמרא, אי דלת לפשיטה. מה, אם אין לו כסף ואין לו קרקע, ברור שהוא יכול לשלם ממשהו אחר. עונה הגמרא, מה עוד דתימה? הייתי חושב, אמרין על זילתא רחסבין, הייתי לכסף, אולי אנחנו אומרים לו, אל תתקע אותו עם סובין. אתה, יש לך שווה כסף, תמכור את זה. זה בעיה שלך להביא לו כסף, בעיה שלך להביא לו אדמה. אז זה מה שהתורה לימדה אותנו, כמה שמלן, שבמציאות שאין לו קרקע ואין לו כסף, הוא כן יכול לתת לאדם שווה כסף, הוא לא צריך לתרוח למכור את זה. אמר רב אסי, עכשיו יש לנו ממרה של רב אסי, כספים הרי אין כקרקע, נקודה. זה מה שרב אסי אמר לנו. עכשיו, רב אסי לא הסביר על איזה מציאות הוא מדבר, והגמרא עכשיו תנסה להבין. למה היא הלכתה? לגבי איזה הלכות רב אסי הגדיר שכסף הוא כמו קרקע? אילם על עניין מיטב, אם תאמר לי שזה לגבי זה שמזיק, שכמו שהתורה אומרת לי שהוא צריך לשלם מיטב שדה, הוא גם יכול לשלם כסף. היינו דרב הונא, אז זה כבר רב הונא אמר לנו. מסביר רש"י, והגמרא הייתה צריכה לכתוב, וכן אמר רב אסי. יוצא לפי רש"י, יש לנו כמה גמרות פשס, שהגמרא מדייקת מהגמרא עצמה. כאילו הגמרא אומרת, למה אתה לא סגננת את זה ככה? היית צריך לצטט את זה, וכן אמר רב אסי. ורש"י מסביר בשבת, בפרק שביעי, שהיה להם איזושהי מסורת, איך לסגנן את הגמרא. הבית מדרש של רב אסי, היה לו גמרא מסודרת. ולפעמים הדיוק הוא כאילו הבית מדרש שכותב את הגמרא מעצם הבית מדרש עצמו. איך אתם אמרתם בגמרא? אז הגמרא כאילו יכולה לדייק מעצמה לפעמים. אז לפי רש"י זו השאלה פה. אם זה אותו דבר כמו רב הונא, אז למה במסורת שלנו, בדף גמרא הזה, לא היה כתוב וכן אמר רב אסי? כאילו זה הגמרא מקשה על עצמה. אלא, וזה יוצא דופן. כאילו זה, יש גמרות כאלה בש"ס, אבל זה לא כל כך מצוי. אלא, על מה רב אסי דיבר כשהוא אמר שכסף הוא שווה לקרקע? הוא דיבר על מציאות לשני אחים. היו לנו שני אחים שירשו את האבא, לשני אחים שחלקו, אז הם חילקו את הירושה, ונטל אחד קרקע ואחד כספים. אח אחד לקח את האדמות, את הנדלן, אח אחר לקח את הכסף. הוא בא בעל חוב ונטל קרקע, עכשיו אחרי שהם חילקו את הירושה, פתאום מתברר שלאבא היו חובות. ופתאום בא בעל חוב שנתיים אחר כך ואומר, רבותיי, אבא שלכם היה חייב לי כסף, הנה השטר, הנה העדים, הוא עוד לא שילם לי, אני גובה את הכסף מהקרקע שנשאר לו כשהוא מת. אז הוא לוקח את הקרקע. עכשיו מתברר שכשהם חלקו את הירושה, בעצם הם חלקו קרקע, הם עשו את החלוקה על סמך קרקע שהייתה משובדת, ועכשיו הבעל חוב בא ולקח את הקרקע. דאז אלהי, אז כשרב אסי אמר שכסף שווה קרקע, הוא בא ללמד אותנו שאותו אח שעכשיו לקחו ממנו את הקרקע, הוא הולך ושקיל פלגה בכספים. הוא לוקח את החצי בכסף, אז בכספים בהדיה, אז הוא לוקח את זה ולוקח את זה בכסף. אז אומרת הגמרא, פשיטה, היי ברא והי לא ברא. ברור, הרי שניהם ילדים ושניהם אחראים לחוב של האבא, זה שאחד לקח קרקע, אז מה? אז ברור שהוא יכול לקחת את זה חזרה. אז הגמרא לוקחת את זה כשאלה. זה פשוט. איקא דאמרי אדרבה לאידך גיסא. יש גרסה שאומרת, לא, אנחנו הולכים בכלל הפוך. דאמר לי שהאח יכול לטעון לו להח לי שקלי כספים. עם כל הכבוד, אתה לקחת את הקרקע, אני לקחתי את הכסף. למה לקחתי כסף? תהי מגנבי, לא משתלם למינח. הרי אנחנו ישבנו ועל הנייר קבענו, אתה לוקח את הקרקע, אני לוקח את הכסף. מה היה קורה אם היו גונבים לי את הכסף? אני לא הייתי בא ותובע ממך קרקע, זה היה הסיכון שאני לקחתי, ועל דעת זה נתתי לך את הקרקע. ולהכי שק לתארה, ועל דעת זה אתה גם קיבלת את הקרקע, ואם היא תרפה, שאם יבואו ויתבעו ממך את הקרקע בשיעבוד של אבא, לא משתל מלך מידי מיני, לא יהיה לך טענה, אתה לא תוכל לבוא לקחת ממני את הכסף תמורת זה. כל אחד מאיתנו היה לו סיכון מסוים, אז בסדר, אתה לקחת את הסיכון, זה לא אשמתי, אני לא צריך לשלם לך על זה. אלא, אז הגמרא אומרת, לפי שני הכיוונים קשה לנו. אם אתה אומר, או פשיטה, או לפי איקא דאמרי, קשה לפי הפשט הזה מה שרב אסי אמר, שמדובר על אחים שחלקו, כי אנחנו, אז אנחנו לא מקבלים את ההגדרה הזו שעל זה רב אסי דיבר. אומרת הגמרא, כשרב אסי אמר לנו, כספים הם כקרקע, לשני אחים שחלקו, מדובר על מציאות אחר. היו באמת שני אחים שירשו את האבא, והם חלקו את הירושה. הוא בא בעל חוב ונטל חלקו של אחד מהן, ואז הבעל חוב בא ולוקח את החלק של אחד מהם. אז עכשיו, זה לא מדובר על מציאות שאחד לקח כסף ואחד לקח קרקע. שניהם לקחו קרקע. אז לשני אחים יש קרקע, הבעל חוב בא ולוקח לאחד מהם את כל הקרקע, אז הוא בא לאח השני ואומר, עם כל הכבוד, הקרקע ששנינו היה משובד, אני, הקרקע שלי נלקח על החוב, אז עכשיו אני לוקח ממך את חצי הקרקע שלך. אומרת הגמרא, אם זה מה שרב אסי אמר, ואמרה רב אסי חד הזימנה, הרי רב אסי כבר אמר את זה פעם אחת, דיתמר שיש לנו ציטוט כזה, האחים שחלקו, ובא בעל חוב ונטל חלקו של אחד מהם, אז לשני אחים יש ירושה, והם חולקים את האדמה. ואז בעל חוב בא ולוקח את הקרקע של אחד מהם שהוא ירש. האבא היה חייב לו כסף, את תמורת הכסף הזה, הוא בא ולוקח את הקרקע של אחד מהם. רב אמר בטלה מחלוקת. רב אומר שבעצם, עכשיו, התברר שכשאנחנו חלקנו, לא כל הכסף היה, לא כל הקרקע היה שם. אז ממילא החלוקה המקורית שלנו לא הייתה נכונה, צריך להתחיל מחדש, עכשיו משערים שוב כמה הקרקע שווה, ועכשיו מחדש נחלק אותה. ושמואל אמר ויתר, שמואל אומר, לא, הלך לך הקרקע, אין מה לעשות. ורב אסי אמר, נוטל רביע בקרקע ורביע במהות. רב אסי אומר, לא, עכשיו שלקחו לו את הקרקע, אז הוא הולך לאח שיש לו חצי האדמות, והוא לוקח ממנו רבע. דיינו הם עושים חצי חצי בקרקע שנשארה. אז עכשיו הגמרא מסבירה. רב אמר בטלה. רב אומר שכשהבעל חוב מופיע ולוקח אדמות תמורת החוב שהאבא היה חייב לו, אז כל החלוקה של הירושה בטלה וצריך להתחיל מחדש. הוא אומר בטלה מחלוקת. דיינו החלוקה של הירושה בטלה, כסבר, האחים שחלקו כי יורשינה, והוא סובר שכשהאחים חולקים את הכסף של האבא, את האדמות של האבא, אז בפשטות, אחים זה לא בדיוק יורשים. הבנים, האחים, יש להם גדרים שהם יותר חזקים מיורשים. יש יורש ויש אח. אז הוא סובר שאנחנו כן מתייחסים אליהם כיורשים, וממילא מתחילים מחדש. ושמואל אמר ויתר. שמואל אומר בעצם זה שלקחו לו את הקרקע הוא איבד את זה, גמרנו, אין מה לעשות. כסבר האחים של חלקו לקוחות. כשאחים חולקים בנכסי האבא, אז אנחנו מסתכלים על זה כאילו האדמה הייתה שייכת לשניהם וכל אחד קנה מהשני את החלק שלו. אז ממילא זה כשהם חלקו זה נחשב שכל אחד קנה מהאחרים. ברגע שקניתי ממך, אמרנו, זה שאתה איבדת את האדמה שלך, שאתה קנית, זה לא בעיה שלי. זה כאילו קנית את זה. וכלוקח שלא באחריות עמי, זה לא רק כאילו קנית את זה ממני, אלא זה כאילו אני קניתי את החצי ממך, אתה קנית את החצי ממני, שני האחים, כל אחד קנה מהשני את החלק שלו בחצי שהוא מקבל, וזה קניין ללא אחריות. אתם זוכרים לפני דף אנחנו למדנו שיש מציאות שבן אדם מוכר קרקע ואומר לו ללא אחריות, אני מוכר לך דבר בסק סגור, עכשיו אם יבואו בעלי חוב ויגבו אצלך אני לא לוקח אחריות על זה. אז כששמואל אומר שויתר, דהיינו האח שלקחו ממנו את הקרקע, הוא איבד את הקרקע, זהו, לא חייבים להשלים לו את זה, זה כי הוא סובר שהאחים כשהם חולקים את הירושה יש להם דין כמו לקוחות, ודווקא כלוקח שלא באחריות. ורב אסי אמר נוטל רביע בקרקע ורביע במאות. רב אסי אומר עכשיו שלקחו לו את הקרקע הוא הולך לאח ואומר לו תראה חצי מהקרקע לך, יש חצי הקרקע, רבע מהקרקע הוא שלי, אז הוא לוקח את זה או בקרקע או במאות. מספק לי אי כיורשין דמו אי כלקוחות דמי, היא כך נוטל רביע בקרקע ורביע במאות. אז הוא יש לו ספק, אם הם כלקוחות אז אין לו טענה, אם הם כיורשים אז יש לו טענה. אז יש לנו ספק פה איך לפסוק, ממון המוטל בספק יחלוקו. כשיש לנו ספק איך לעשות עם הכסף הוא אומר אז תעשו חצי חצי, אז עושים חלוקה. אז הוא לא חייב לו חצי מהאדמות שלו, דיינו, האח ירש, שני אחים כל אחד קיבל 50%. עכשיו, לאחד לקחו את ה-50% בשיבוד. הוא בא לאחיו, לאח יש 50%, הוא לא צריך לתת לו חצי מה-50% שלו, דיינו 25%. הוא צריך לתת לו רבע, כי אנחנו אומרים, או שהוא חייב לו חצי, דיינו 25%, או שלא. ספק. ספק על ה-25%. אז הוא סך הכל צריך לתת לו 12.25%. הוא נותן לו 12.5%, הוא נותן לו חצי מהחצי, רבע מהחצי שלו. כי הספק הוא האם הוא חייב לו חצי מהחצי שלו, כן? וכשיש ספק אז עושים יחלוקו. אז הוא מקבל חצי מהחצי של החצי של האח. טוב. אם מישהו לא הבין, אז אתם מוזמנים לשאול. אני לא שומע כלום, אני ממשיך. אומרת הגמרא, אז ההבדל בין לקוחות ליורשים זה ככה. אם הם לקוחות, אם זה נחשב שכל האח קנה מהאח האחר, אז אנחנו אומרים זה לקוחות שלא באחריות. דהיינו, כשראובן קונה משמעון קרקע, יש לו את האופציה להתנות במחר, כללית המחר הוא עם אחריות. אם בן אדם מוכר קרקע, התורה אומרת, שהקרקע הזה יכול להיות שזה משובד, נכון? הקרקע הרי משובד לחובות של האדם. אם ייקחו תמורת השיבוד הזה, ייקחו את הקרקע שהוא הרגע מחר, אז יש לו אחריות, הוא צריך לשלם על זה. עכשיו, יש מציאות שבן אדם מוכר קרקע והוא אומר אני לא, הקרקע הזה הוא בלי אחריות, דיינו אם יגבו ממך את הקרקע הזה תמורת שיבוד אני לא משלם לך כלום.
אתה לוקח את הסיכון הזה. מן הסתם, הוא גם הוריד לו במחיר תמורת הסיכון. ובן אדם צריך להיות אינטליגנט, צריך להיות שהוא באמת סובר שלא יקחו ממנו את הקרקע. אז במציאות שבן אדם לוקח ללא אחריות, אז אם לקחו ממנו תמורת השיבוד, לא צריך לשלם לו. האחים שירשו, אם הם כלקוחות, אז אם אחר כך מופיע בעל חוב, אדם שהאבא היה חייב לו כסף, ולוקח את הקרקע של אחד מהם תמורת החוב, אז האחים האחרים לא צריכים לשלם לו, כי הם אומרים לו, תשמע, זה כאילו קנית את זה בלי אחריות מאיתנו. הרי לאבא היה 100,000 דולר של נכסים, כל אחד מאיתנו, שני אחים, לקח 50,000, אני נתתי אחד את ה-50,000 שלך בלי אחריות, אתה נתת לי את ה-50,000 שלי בלי אחריות, עכשיו באו ולקחו ממך את הקרקע תמורת חוב, בעיה שלך. זה אם הם כלקוחות. אם הם כיורשים, אז אנחנו אומרים, רגע, אתם ירשתם את האבא, לאבא היה חובות. לא היה לכם ירושה של כל הקרקע הזה, כי חלק מהקרקע הרי היה משובד לחובות של האבא. אז כולם צריכים להשתתף בשיבוד הזה, כי כשאנשים הם יורשים, אז הם משארים. בוא נאמר שני אחים, לכל אחד, האח הבכור מת, או האח הבכור לא יודע. הוא האח הבכור לא קיים, אנחנו לא נדון עכשיו כאילו הוא מקבל כפל. אז האח הבכור מוכל על החלק שלו. עכשיו נשארו שני אחים. אז השני אחים מחלקים 50% לכל אחד. אנחנו אומרים לשני אחים האלה, תראו, יש קרקע בשווי 100,000 דולר, כל אחד לוקח 50,000 דולר. כשבא הבעל חוב וגובה את החלק שלו, מסתבר למפרע שלא היה פה קרקע בשווי 100,000, כי הרי היה פה חוב ששיבד את חלק מהקרקע הזה. אז זאת אומרת, הבעל חוב, בוא נאמר, לוקח 50,000 דולר, נשאר לנו 50,000, על ה-50,000 האלה מתחילים מחדש וחולקים מחדש. זה אם הם כיורשים. והרב אסי ואומר, אני מסופק. היה לנו 100,000 דולר. חילקנו את זה בין שני אחים, כל אחד קיבל 50,000. עכשיו בא בעל חוב ולקח מאחד מהם 50,000, נשאר האח עם 50,000. אז האח שלקחו ממנו תמורת החוב בא לאח האחר ואומר, תראה, לקחו ממני על החוב של אבא. אז אנחנו מסופקים. האם הם כלקוחות או כיורשים? אם הם כלקוחות, אז אין לו זכות לכלום. אם הם כיורשים, אז יש לו זכות לחצי מה-50,000, דיינו, יש לו זכות ל-25,000. אז כל הנידון הוא האם יש לו זכות ל-25,000 האלה. זה ספק, האם יש לו זכות או אין לו זכות. ממון, המוטל בספק, יש לנו ספק על ה-25,000 האלה, עושים חצי-חצי עליהם. נוצר מצב שהוא מקבל 12,500, שזה רבע מה-50,000. הוא לא מקבל חצי, הוא מקבל רבע. זו השיטה של רב אסי. עכשיו, מה רב אסי אומר לנו? שאת הרבע הזה הוא יכול לשלם או בקרקע או בכסף. אז זה השיטה של רב אסי שאמרנו בראש הדף. אמר רב אסי, כספים הרים כקרקע. ואמרנו שהוא מדבר על מציאות של ירושה. אז אנחנו אומרים עכשיו שזה הדין של רב אסי. הקשנו. אם זה הדין של רב אסי, הרי כבר יש לנו את האיתמר הזה, את הממרה הזו, שבא רב אסי הודיע לנו שכספים הרים כקרקע. עונה הגמרא, אלא לא כמו שאמרנו עד עכשיו. מה ירים כקרקע? לגבי מה רב אסי הודיע לנו שכספים הרי הם כקרקע? אומרת הגמרא, לעניין מיטב, שהתורה אומרת שהוא צריך שלם מיטב שדהו, בא רב אסי ואומר, תשמע, אם אתה נתן לו כסף זה שווה מיטב. עם הכסף הוא יוכל לקנות קרקע, זה אותו דבר כאילו נתת לו מיטב. איך היינו רב הונה? אנחנו חוזרים לשאלה המקורית, אז בעצם זה אותו דבר כמו רב הונה. עונה הגמרא, אימא, אז באמת בוא תגרוס, וכן אמר רב אסי. חזרנו, full circle, חזרנו במעגל להתחלה. באמת, תאמר וכן אמר רב אסי, הוא אומר אותו דבר כמו רב הונה, או כסף או מיטב, שניהם הם לכתחילה, אופן תשלום טוב על נזק. אמר רב זירה, אמר רב הונה, במצווה עד שליש. מהי שליש? אומרת הגמרא, אילי משליש ביתו, אם הכוונה היא שכשל בן אדם יש מצווה, הוא צריך לקנות לולב, הוא צריך לקנות ציצית, הוא צריך לקנות ספר תורה, שישלם שליש מכל הנכסים שלו. אלא מעתה, יתרה מלתלת המצווה, אתה יכול להיות מצב, באו אליו שלוש מצוות, ליטב לכולי ביתי, הוא ישלם את כל הכסף שיש לו, את כל הנכסים שלו. אלא אמר רב זירה, בהידו מצווה, עד שליש במצווה. אם בן אדם מוצא שני ספרי תורה לקנות.
אבל אפשר לחזור מתחילת הקטע הזה, סליחה.
כן, נתחיל מההתחלה.
אמר רב זירא, אמר רב הונא, רב זירא ציטט את רב הונא במצווה. כשבן אדם צריך לשלם על מצווה עד שליש, הוא צריך לשלם עד שליש מנכסיו. שאת הגמרא, מהי שליש? מה זאת אומרת שכדי לקנות מצווה, בן אדם צריך לשלם עד שליש מנכסיו? אילי משליש ביתו, אם הכוונה היא שהוא צריך לשלם שליש מהכסף שיש לו, אז כדי לקנות את רוב, הוא גר באוזבקיסטן, כדי להביא את רוב הוא צריך לשלם הון עתק, המשכורת שלו החודשית היא אפסית. עכשיו ייווצר מצב שהוא צריך לשלם את שליש כל הנכסים שלו למצווה הזו. אז הגמרא אומרת, אם ככה, אלא מעתה יתרם להתלת המצוותה, ייווצר מצב שאם באים אליו שלוש מצוות, אז בוא נאמר יש לו 100 שקל. על המצווה הראשונה הוא משלם 33 שקל. 33 ושליש. עכשיו נשאר לו 66. על זה הוא ישלם עכשיו 22 שקל. עכשיו נשאר לו 44. עכשיו צריך לשלם עוד שליש, אז הוא ישלם עוד 10. הוא כבר ירד חצי מהנכסיו, מהר מאוד הוא יגמור את כל הכסף שלו. אם כל פעם הוא צריך לתת שליש. זה נכון, הוא לא יגמור את הכל. הוא אף פעם לא יגמור את הכל, כי תמיד יש שליש משליש משליש משליש. אין לנו כסף כל כך קטן. אבל זה ברור שהתורה לא התכוונה שעל שלוש מצוות בן אדם יוציא את כל נכסיו. זה לא יכול להיות. אלא מעתה, יתרם להתלת המצוות הליטב לכולי ביתי, יבוא אליו שלוש מצוות, הוא ישלם את כל הבית. זה לא הגיוני. עונה הגמרא, אלא אמר רב זירא, בידור מצווה עד שליש במצווה. כשבן אדם מוצא שני מצוות, שני אופנים לקיים מצוות, שני יתרוגים, אחד יותר אדום מהשני, אז אני אומר, הכמות שהוא צריך להוסיף על המחיר כדי לקבל את ההידור זה עד שליש. עד שליש את רואה רוצה על הידור מצווה. עכשיו, המילה הידור צריכה ביור, כי הידור פה לכאורה זה שונה מהמצווה, מהמילה הידור בהידור מצווה של חנוכה. המהדרין בחנוכה רש"י לומד זה ארמית, מחזרים אחרי מצוות. מהדרין זה בארמית שם. פה רש"י מלמד אותנו שהידור הכוונה היא בעברית, כמו פרי עץ הדר והדרת פני זקן. אז פה זה הידור, זה ייפוי המצווה. שם זה לחזר, לרוץ אחרי המצווה. זה שני הידור שונים. ופה אנחנו רואים שעל הידור מצווה, להדר, לעשות את המצווה בצורה יותר יפה, אז זה אנחנו אומרים, זה עד שליש מהכמות שהיית משלם סתם ככה למצווה. אז אם בוא נאמר, אתה הולך לקנות ספר תורה $30,000, אז אתה צריך להוסיף עוד 10,000 דולר כדי שהוא יהיה עוד יותר יפה. זה המקסימום. עכשיו, מה המינימום? מה רמת החובה פה? זה לא לגמרי מוגדר. זה מופיע בכל ההלכות, ובעיקר זה מופיע בדין אתרוג. באי רבה שהיא שליש מלגב או שליש מלבר, יש לנו מחלוקת בכל השס. כשיש לנו חלקים, האם כשאנחנו אומרים שליש, בתורה, התורה אומרת צריך להוסיף חומש. על כמה דברים התורה אומרת תוסיף חומש. האם הכוונה היא שאתה לוקח את המספר, בוא נאמר יש לך 100, אתה מחלק את זה ל4 חלקים של 25, ואתה מוסיף חלק חמישי ששווה ל4 הראשונים. אז נוצר מצב שכשהתורה אומרת לי חומש, היא מתכוון בעצם חלק חמישי שווה ל4 הראשונים, את הקרן, את המספר המקורי אני בעצם מחלק ל4. חומש הכוונה היא חלק חמישי שווה ל4 הראשונים. זה נקרא מלבר. או, האם אני אומר מלגב, חומש הכוונה היא אני מסתכל חיצוני. כך חמישית של 100 זה 20. אז זה מחלוקת בכל התורה כולה. כללית אנחנו פוסקים בתורה שהמספרים הם מלבר, לא כמו המתמטיקה שלנו. אנחנו תמיד אומרים שחומש הכוונה היא רבע, מה שאנחנו קוראים במתמטיקה שלנו רבע. זה מחלוקת בכל השעס. זה דיון בכל השעס. פה השאלה היא, כשרב זירא לימד אותנו שבן אדם צריך להוסיף שליש, האם הוא יתכוון מלגב או מלבר, תיקו, הדבר יישאר בשאלה, עד שיבוא אליהו יסביר לנו. אומרת הגמרא, במערב האמרי בארץ ישראל, זה מערב לבבל, במערב האמרי משמד רבי זירא, עד שליש משלו, מכאן ואילך, משל הקדוש ברוך הוא. אנחנו אומרים, זה שהוא יוסיף שליש, הקדוש הוא אומר, אני לא אשלם לך חזרה, זה החיות שלך בקיום מצוות. מה שתוסיף בידור יותר משליש, הקדוש ברוך הוא אומר, עוד בחיים שלך אני אחזיר לך. זה אגד, טוב, זה, זה, זה צריך ביור. ככה רש"י לומד את הגמרא פה, השאלה היא מה ההשלכות ההלכתיות. טוב, השאלה היא גם כן מאיפה רב זרע הוציא את ההלכה הזו. מאיפה, מי גילה לו את הסוד הזה של שליש?
אני רואה שרש"י
ותוספות
פה נחלקים
בהבנה שלך. אני רואה שרש"י ותוספות נחלקים. אמרתי רש"י, בסדר. יש פה הרבה מה לדבר. אילו לא היינו בפיגור. כן. יש נקודה אחת שצריך לשים לב ברש"י. רש"י אומר, שליש ביתו שחייב אדם לבזבז במצוות לולב, או ציצית, או ספר תורה. אז זה צריך ביור הדוגמאות של רש"י. לולב אנחנו יודעים יש חובה. ציצית לכאורה אין חובה. אתה לא צריך לקיים מצוות ציצית. יש לך בגד של ארבע כנפות, שמת ציצית, לבשת, קיימת. אז זה צריך ביור, וגם ספר תורה צריך ביור. טוב, משנה. יש כוח בנג'י, כן, שווה לראות את תוספות פה. זה תוספות עם קלים ומאוד מעניינים. אומרת הגמרא, אומרת המשנה, כל שחייבתי בשמירתו, כל דבר שבן אדם מתחייב לשמור עליו, בן אדם פתח בור, הוא חייב לשמור עליו. הוא הדליק אש, הוא חייב לשמור עליו. הוא קנה שור, הוא חייב לשמור עליו. הכשרתי את נזקו, ואם הוא הזיק, זה נחשב כאילו, אני גרמתי לו לזוק, אני הכשרתי את נזקו. אני הייתי צריך לשמור עליו יותר טוב. אז אני אחראי עכשיו לתקן את מה שהוא מזיק. אומרת המשנה, הכשרתי במקצת נזקו, חבתי בתשלומי נזקו, גם אם היה מציאות הוא שחלקית אני אחראית. אני לא עשיתי את הכל, בכל זאת אני צריך לשלם כאילו אני גרמתי את הכל, והגמרא תסביר על איזה מציאות מדובר פה. גם אם נראה, אני לא גרמתי את הכל פה, אנחנו רואים בכל זאת. אומר, שוב, הכשרתי במקצת נזקו, חבתי בתשלומי נזקו, כי הכשר כל נזקו. ברגע שאני אחראי על חלק מהדבר שמזיק, אני כבר צריך לשלם כאילו אני גרמתי לכל הנזק. נכסים שאין בהן מעילה. בוא נאמר, הבימה של האדם או האש שלו הזיקה, נכסים שאין בהן מעילה. נכסים, בכל זאת צריך לשלם. כל נכסים שהן בני ברית, של בני ברית, נכסים שהם שייכים לבני אדם, בני ברית, והפוקי נוחים. כן? על נוחים אנחנו עוד נדבר. נכסים שאין של בני ברית, נכסים המיוחדים, דהיינו, נכסים שיש להם בעלים, לא נכסים של הפקר. מי שהזיק את הפקר, ברור שהוא פטור, ונצטרך לדבר למה המשנה הייתה צריכה לומר לנו את זה. ובכל מקום, חוץ מרשות המיוחדת למזיק, לא מעניין אותי איפה הבהמה שלו, האש שלו הזיקה, אנחנו רואים, אם אתה הזקת, אז אתה צריך לשלם חוץ מרשות המיוחדת למזיק. אם לבן אדם יש מקום שבו הבהמות שלו רואות, מה אתה נכנסת לדיר שלהם? אז מה אם הם אכלו לך את השקט? מי צריך להיכנס לחצר שלי או למקום שהבהמות שלי? ורשות הנזק והמזיק, אם יש מקום ששנינו שייך לשנינו, כשזיק חב המזיק לשלם תשלומי נזק במצב הארץ. אז אנחנו אומרים, זה כבר ראינו, ואנחנו נצטרך להסביר את זה בעזרת השם בהמשך. אומרת הגמרא, תנו רבנן, כל שחבתי בשמירתו, הכשרתי את נזקו, כיצד? שור הוא בור שמסרן לחרש שוטה וקטן והזיקו, חייב לשלם, מה שאין כן באש. בן אדם נתן לחורש שוטה או קטן את השור שלו. או הוא העמיד אותם ואמר, תשמרו על הבור שחפרתי פה, שאנשים לא יפלו לתוכו, ובסוף נגרם נזק או מהשור או הבור, אז הוא צריך לשלם. מה שאין כן באש, וצא עוד נדבר, מה זאת אומרת מה שאין כן באש? ומה יסקינה, נילמה בשור קשור בו מכוסה, דקוותה גבי אש גחלת. מה זה אש? זה יהיה כמו השור והבור, שהיה להם איזושהי שמירה. השור הרי היה קשור, הבור הרי היה מכוסה, אז מה ימציאו תומה באש? שהוא נותן לאחרי שוטה וקטן גחלת שהיא עכשיו לא אש. מה ישנה האחה ומה ישנה האחה? למה אנחנו עושים חילוק בדין בין שניהם? אם אני אחראי על השור והבור, כי אני אומר אולי הוא יתיר את השור, אולי הוא יוריד את המכסה מהבור, אז אני צריך להיות גם אחראי על הגחלת. אלא בשור מותר ובור מגולה. מה נאמר? מדובר על השור שהוא לא קשור. מדובר על הבור שהוא לא מחוסה, ואני מעמיד אותה אחרי שוטה או הקטן לשמור עליהם. וכבתה גבי אש, מה יהיה המקביל לזה? שלהבת, שזה מוכן להזיק, כמו השור שהוא לא קשור. מה שאין כן באש דה פטור, איך זה יכול להיות שאם בן אדם נותן לחרי שוטה או קטן אש, הוא יהיה פטור? והאמר אש לקיש משמי דחיזקיה, לא שנו עלה שמסר לו גחלת וליבה. כל הברית המתירה דווקא במציאות שהיה גחלת. והחרש אותו הקטן הזה עשה פעולה שלא הייתי צריך לצפות שהוא עשה אש מתוך הגחלת, אבל שלהבת חייב, אבל אם הוא נתן לו שלהבת לשמור אז הוא כן חייב, כי אנחנו אומרים מה זה היה מוכן להזיק, איך שזה אתה נתת לו דבר שיכול להזיק. אומרת הגמרא, מה הייתה עם עד הברי איזה עיקה, שכשאתה נותן לו אש מוכנה אז זה מוכן להזיק עכשיו. זה ברור שזה זה מוכן. זה מוכן להזיק. עונה הגמרא, לעולם בשור קשור ובור מחוסה. מדובר באמת על מציאות שאתה העמדת את החרש ושוטה וקטן לשמור על שור כשהוא היה קשור. לשמור על בור כשהיה מכסה על הבור. ודקבתה גבי אש גחלת. ודקאמרית מה ישנה האחה או מה ישנה האחה. אתה תאמר לי למה על השור אני אחראי ועל האש לא. שור דרכי לנתוקי, השור הוא כל הזמן מנסה להימלט, אז גם אם החרש לא התיר אותו, הרי השור ימשוך, 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 בסוף הוא ישתחרר. אז אתה לא עושה את השמירה כמו שצריך. אז גם אם החרש התיר את השור, אנחנו אומרים כן, אבל הוא מעצמו היה מתיר את השור, אז בגלל זה לא שמירה כמו שצריך, ואתה שמת את השור באופן שיכול להזיק, ואתה אחראי. ואותו דבר על הבור. שוב, שור דרכי לנטוקי, בור דרכי לנטורי, הבור גם כן, יש דרך, הדרך של הבור זה בסוף שהמכסה כן ייפול ממנו, אז אתה לא שומרת כמו שצריך על הבור. אז זה ההבדל. גחלת כמה דשאביק לאמה אמה אמיה. הגחלת, הרי הדרך של הגחלת זה לא כמו אלה, זה לא שעם הזמן היא תזיק יותר, אלא שעם הזמן היא תזיק פחות, היא לאט לאט קובעת, היא הולכת ונחבאת. אז בגלל זה אנחנו אומרים שמאמיה אמיה ואזלה, כל הזמן היא נהיית פחות ופחות פוטנציאל להזק, ואני לא הייתי צריך לחשוב שהחרש או השוטה או הקטן, הם יבואו ויגרמו לאש מהגחלת שנתתי להם. ולרב יוחנן דאמר אפילו מסר לו שלהבת נמי פטור, דקבתה האחה בשור מותר ובו מגולה. לפי רב יוחנן שהוא סובר, גם אם נתת לאחרי שוטה וקטן שלהבת, אז הוא פטור. אז מה הוא יאמר? שמה שאין כן באש הוא לומד בברייתא, הכוונה היא שלהבת. ובכל זאת במציאות מקבלת של שור ובור, מדובר על מה? על שור שהוא לא קשור, על בור שהוא לא מחוסה, ואני נותן לו אחריות לשמור עליהם. אז מה? מה ישנה האחה ומה ישנה האחה? למה אנחנו פותרים אותו כשהוא נתן לו שלהבת לשמור? עכשיו שימו לב, כתוב מה ישנה האחה ומה ישנה האחה, לא ראיתי מי שאומר את זה, אבל נראה לי הגיוני שכשהגמרא שואלת מה ישנה ככה, אז הגמרא אומרת זה קשה לי. כשהגמרא שואלת מה ישנה האחה ומה ישנה האחה, נראה לי שההבנה היא, אני לא מבינה מה החילוק. זה לא שיותר נראה לי שהוא יהיה חייב באש, או יותר נראה לי שהוא יהיה פטור בשור ובבור. אלא מה ההבדל? למה פה אתה אומר לי ככה ופה אתה אומר לי ככה? לא ראיתי מי שומר את זה, אבל ככה נראה לי המילים. אומרת הגמרא, התמצבת דחרש כגרים. הכה לא צבת דחרש כגרים. כשיש לנו את האש, אז אני אומר, האש... איך היא גרמה לנזק? כי החרש לקח אותה והוא הביא אותה למקום שמזיק. אז אני אומר, זה רק הזיק בגלל החרש. אבל השור והבור, החרש לא גרם את ההזק. הם היו דברים שהיו מוכנים להזיק גם ככה. זה לא הכוח, זה לא זה שהוא מחזיק את זה שגרמו לנזק. אז בגלל זה אנחנו אומרים ששם אתה השארת דבר שהוא ראוי להזיק איך שהשארת אותו. באש, אילו האש עומדת בצד, היא לא הייתה הולכת במזיקה. אלא מה? חרש לקחת והזיק, אז על זה אנחנו פותרים אותו. אז זה גם נצטרך לבאר, זה הגמרא עוד תדון בזה, אבל בינתיים זה החילוק. אז בגלל זה על אש אנחנו אומרים הוא פטור, ועל שור ובור אנחנו אומרים שהוא חייב. אני חושב שנמשיך פה מחר בעזרת שם.